שלום, אנחנו בתוכנית מיוחדת לחנוכה, ואני שמח לארח היום את הרב אורי שרקי, יושב ראש ברית עולם. שלום, כבוד הרב אורי שרקי.
שלום וברכה, שלום לכל הצופים והמאזינים.
אנחנו שמחים לראות אותך איתנו. הרב, הגמרא עוסקת במסכת שבת בנר חנוכה. היא כותבת, מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. לרוב במצוות התלויות בזמן, חכמים ניסו להרחיק אותנו מהזמן שבין השמשות, שהוא זמן מבלבל וקשה להבחין בו בין היום לבין הלילה, בין היום שעבר ליום שנכנס. האם קביעת המצווה דווקא בשעה הזאת, בזמן הזה, האם היא קשורה ליחס שלנו אל יוון ואל חוכמתה?
אני רואה שאתה כבר הכנת אג'נדה שלמה מסביב לשאלה הזאת. יש לך בטח איזשהו חידוש, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, האם דבר זה לא קשור לדבר זה, סימן שהוא כבר חשב על זה.
כל החידושים שלי, הרב כבר חשב עליהם לפני כן.
איזה יופי, עכשיו תשמע. ברור שחג החנוכה מציין איזה אירוע שהוא לקראת הגלות, כלומר זה סוף ימי בית שני בסופו של דבר, ולמרות התפארת העצומה שהביאה לנו ממלכת חשמונאי, אנחנו רואים שבעצם מדובר בדעיכה. לכן אין פלא שהמצווה מציינת את האור הגדול הזה, זה דווקא בשעה שהאור הולך ונעלם. גם הנר עצמו הוא נר דועך, הרי השמנים והפתילות שקשרים לנר חנוכה, הם גם אותם השמנים והפתילות שפסולים לשבת, כי בשבת אנחנו רוצים שהאור יחזיק מעמד, ואילו אפשר לומר בחג החנוכה אולי לא אכפת לנו כל כך שהנר ידעך או שהנר יכבה, כפתן זקוק לה, ובכלל ההערה הזאת היא כלפי חוץ ולקצת זמן, חצי שעה מקסימום. אם כן, מדובר שכינה שהולכת ונעלמת ונכנסת לתוך הגלות. מצד שני, זה בדיוק מה שאפשר לנו, כלומר, הזיכרון של אותם הערים, הוא זה שאפשר לנו לעבור את ימי החשיכה האיומה של הגלות. כך שיש פה משהו באמת כפול, והאור הזה בתוך החושך.
בדיוק, אז כמו שהרב אמר, אז האור בתוך החושך, בעצם הנקודה הזאת שאנחנו צריכים פה למצוא דווקא את האור בתוך החושך, שהוא גם קשור לחוכמת יוון. אם תוכל להרחיב על הנושא של חוכמת יוון ועל הקשר שלה, או על היחס שלנו...
אתה מדבר על חוכמת יוון בתור חושך, כי כנראה קראת את המדרשים שאומרים שחושך, שנאמר במעשה בראשית, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, שהחושך זה יוון. אבל האמת היא, בוא נהיה קצת אובייקטיביים, ונשאל את עצמנו האם זיהוי הזה של יוון בתור החושך איננו עמדה חשוכה. כן, כלומר צריך להיות ממש חשוך כדי לומר על יוון שהיא חושך. כי הרי יוון הביאה לעולם את המדע, את האסתטיקה, את הדמוקרטיה, את השירה, את הבוזוקי, את האוזו. הרבה דברים טובים יש בעולם שהגיעו אלינו מיוון. ונשאלת השאלה, מה ראו חכמים דווקא כלפי האור היווני לומר שהוא חושך, אלא צריך לומר כנראה משהו אחר לגמרי. חכמינו ידעו שזה אור, שיוון היא אור, ולכן הוא במקרה דיברו על חכמי יוון, ומי שרואה חכם מאומות העולם, יש ברכה שתקנו חכמים לומר, כשפוגשים את החכמים האלה. אלא שכיוון שזה אור, וגם התורה היא אור, אז יש כאן תחרות בין שני אורות. אור אחד מחשיך את האור השני. וכאן באמת המקום של ההתנגשות החזיתית בין שני אורות, אור של הפילוסופיה היוונית, שהוא אור שנוטל מן האדם את הייחודיות שלו, והופך אותו לישות סתמית. כן? כלומר, אפשר לומר שכל מה שהפילוסופיה לימדה, זה שהאדם הוא סוג של קונצפט, של מושג. בעוד שהתורה מדברת על האדם בתור אישיות, בצלם אלוהים עשה את האדם, האדם הוא מישהו, ובתור מישהו כל אדם שונה ממשנהו. וזה כנראה מה שהתרבות היוונית ההליניסטית של אותם הימים של אנטיוכוס לא הייתה יכולה לקבל. זה שיש ייחודיות, הייחודיות הישראלית, כמו שגם היום קשה לאנשים לקבל את זה שיש ייחודיות לעם ישראל, ושהתורה היא עניינו הפרטי של עם ישראל, ולא משהו שאפשר לתרגם לכל שפה שהיא, ליוונית או לסינית או לכל שפה אחרת.
אני רוצה להיכנס עוד זום אין לתוך הגישה הזאת בין הפילוסופיה ליהדות, ובאזור חדש, פרשת יתרו, כתוב שאין בחכמי האומות, חכמים שקרובים לחוכמת האמת, כמו חכמי יוון. זה מקובל עלינו מרבותינו שמדובר כאן על אפלטון. אבל רבי נחמן כותב שאסור ללמוד פילוסופיה, ולא הרמב״ם אנחנו יודעים שהוא עריך מאוד את אריסטו. אז אני מרגיש שיש איזושהי קליפה דקה שמפרידה בין עולם האידאות של אפלטון לחוכמת הקבלה לדוגמה, או לחוכמת ישראל בכלל, אבל הקליפה הזאת, כמה שהיא דקה, היא עושה את כל ההבדל ואת כל השוני בינינו לבין, לבין, לבין חוכמת ישראל לחוכמת יוון.
אם כבר להנגיד, לא הייתי מנגיד בין הרמב״ם לרבי נחמן, הייתי מנגיד בין הרמב״ם לבין ספינוזה. הרי ספינוזה והרמב״ם שניהם יהודים, שניהם עוסקים בפילוסופיה, שניהם פרשנים של התנ״ך. והאחד בפנים והשני בחוץ. השאלה היא מדוע? פשוט מאוד. זה תלוי בשאלה מה הקריטריון של האמת. עבור ספינוזה, הקריטריון הוא מה שנקרא בפילוסופיה קריטריון אוטונומי. כלומר, אני, הפילוסוף, אקבע מה נקרא אצלי אמת. מה שאין כן, אצל הרמב״ם הוא כותב במפורש, החוכמה, והוא כולל בזה את החוכמה הפילוסופית, עניינה לבאר בדרכי ראיות, מה שהגיע אלינו מהתורה דרך קבלה. או במילים אחרות, יש קריטריון הטרונומי, קריטריון חיצוני, שעל פיו אנחנו מפנים את התבונה לכיוון שאליו צריכה להגיע. למשל שאלת בריאת העולם, האם העולם נברא או קדמון? אומר הרמב״ם, מבחינה פילוסופית תאורה אני לא יכול להוכיח לך בכיוון הזה או בכיוון הזה, אבל הנבואה גילתה שהעולם נברא. במובן הזה זה שונה לגמרי. עכשיו לגבי רבי נחמן מברסלב, אתה אמרת דבר מאוד אמיתי. רבי נחמן אומר שחייבים ללמוד פילוסופיה. מי? הצדיק. הצדיק חייב ללמוד וכל השאר אסור להם. בוא נגיד את זה אחרת. עבור רבי נחמן הוא מחש את הסכנה שיש בחברה החסידית שבה הוא חי, עבור ההמון, אבל הוא מחייב את הצדיק דווקא כן לעיין, ולהיות בבחינת משה שמעיין גם בשאלות שאין עליהם תשובה. ועל ידי כך הוא מעלה את הנשמות שנפלו לשם. אגב, יצוין שבכל המקומות שבהם רבי נחמן מדבר נגד הפילוסופיה, הוא מגלה בקיאות מדהימה בדעות הפילוסופיות השונות למיניהן. ואני רוצה להוסיף על זה שהדור שלנו, שהרב קוק אומר עליו שהוא דור שצריך לעסוק בכל השאלות הפילוסופיות הגדולות, הוא דור שכנראה התעלה מבחינה קולקטיבית למדרגה של הצדיק שרבי נחמן מדבר עליה. ולכן אני חושב שגם רבי נחמן היה מסכים לרב קוק היום.
זאת אומרת, מה שהרב אומר כאן בעצם, שמדרגת הצדיק במשנת החסידות בכלל ובמשנתו של רבי נחמן בפרט, היא בעצם מדרגה, אולי בגלות היא הייתה מדרגת פרטית של אדם מסוים בארץ ישראל, במדרגה שאנחנו נמצאים בה כיום, כולנו בעצם, כל עם ישראל בעצם מדרגת צדיק, מדרגת יסוד, זה בעצם החיבור של הדברים.
זה נכון במדרגת הכלל, כמובן לא במדרגת הפרט, יש לנו צדיקים ולא צדיקים, אבל במדרגת הכלל אנחנו היום חיים חוויה קולקטיבית שטובעת מאיתנו את העמקת החוכמה. לא במקרה, אגב אני עושה קצת קידום מחירות, הקמתי את בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה, שעניינו לייצר בעזרת השם אליטה אינטלקטואלית חדשה, אלטרנטיבית למה שמתרחש בימינו. אני שמח לראות שבאמת הבנת את מה שאמרתי.
תודה רבה, אני משתדל. הרב, כתוב במשנה שמלכי יוון פרצו 13 פרצות בהר הבית. למה הכוונה בפרצות?
אגב, רגע, לפני כן. כתבתם כאן בכותרת התחתונה, הרב קוק היה מסכים עם הרבי נחמן. אני אומר שרבי נחמן היה מסכים עם הרב קוק. עכשיו, מה שאלתך?
שאלתי, א', אני מסכים עם הדיוק וצוות ההפקה, נא לשנות את הכותרת. אני אומר שכתוב במשנה שמלכי יוון פרצו 13 פרצות בהר הבית. ואני רוצה לשאול, מה הכוונה 13 פרצות? האם זה רק משהו פיזי?
לא, הפרצות הן מאוד משמעותיות. הפרצות היו בחל. החל זאת אותה המחיצה, הדקה, הגדר, שאומרת עד כאן מותר לאומות העולם להיכנס, והרי מותר לגוי גם להיכנס להר הבית, לא רק ליהודי, אבל יש מקום שמכאן ואילך זה רק לישראל. וזה בדיוק מה שהכהנים הגדולים, המתייוונים שלנו, רצו לבטל. הרי הפרצות נעשו על ידי אלקימוס, שהיה כהן גדול מתייוון היוונים. והיה צר בעיניו החילוק בין ישראל לעמים. וזה שוב חוזר למה שדיברנו מקודם. היווניות מכירה קולקטיב, היא מכירה הפשטה, אינה מכירה באדם פלוני ואלמוני. אריסטו אומר, הפילוסופיה דנה בכלל, לא בפרט. מצד שני, אותו אריסטו אומר שאין במציאות אלא פרט. אז נשאלת השאלה, מה הפילוסופיה חוקרת? אבל זה אני אשאיר, שאשאיר לא לענות.
הבנתי. הרב, יש משהו מרתק שאתה מביא בספר, מועדים, יש לך ספר, יש ספר על המועדים.
כן, נקרא בעוד מועד.
בעוד מועד, נכון, נכון, בעוד מועד. ויש שם רעיון מאוד מאוד יפה שאתה מביא אותו על נושא החנוכיה, שאנחנו יודעים שאנחנו, מאיפה הגיע הרעיון של חנוכיה, ואתה מדברת שם על זה שזה קשור לאיזשהו מנהג, קדום, מנהג שהפך בעצם להלכה שקשור לגזרות אנטיוכוס. תוכל להרחיב את הנושא.
כן, כן. כן, אגב, אני רוצה לומר לך שהרעיון להדליק נרות כשיש איזה מאורע משמעותי, זה בעצם תגובה ספונטנית של היהודים. למשל, חמותי שליטה, השם יאריך ימיה בטוב, ושנותיה בנעימים, כשהיא שמעה שחיילי צהל שחררו את הר הבית ואת הכותל, אז היא הדליקה נרות. אף אחד לא אמר לה להדליק נרות, אבל היא הרגישה. זה התגובה הספונטנית של יהודי כשקורה משהו גדול. עכשיו, ייתכן מאוד שיש הרי קשר בין שמונה נרות לבין שמונת ימי המילה, מובא גם במסכת ערכים וגם בשאילתות של רב החי גאון, שיש קשר בין ברית המילה לבין שמונה נרות חנוכה. יש כנראה להניח שהדברים מוסברים על פי מה שכתוב במסכת שבת, שכאשר הייתה גזרה נגד ברית המילה, אז כדי להודיע שיש ברית מילה באיזשהו בית, הרי הם מסתירים את הלידה כדי שהיוונים לא יפריעו, אז היו מדליקים נרות בחלון. אני מניח שבלילה הראשון של הלידה היו מדליקים נר אחד, ואחר כך שניים, שלושה וכו', כשערב ברית המילה היו שמים שמונה נרות בחלון. אם כך, ייתכן מאוד שכאשר ניצחו את היוונים, היהודים שימרו את המנהג שנהג בזמן הרדיפות, ואמרו, הנה, זאת הזדמנות להפוך את זה לסמל של החירות שלנו.
כשדיברת על חמותך שליטה, אז אנחנו גם יודעים שאנשים פה, גם שהייתה גזירת המילה, אז אנחנו יודעים שאנשים הם אלה שבעוד שהגברים נתנו כל מיני תירוצים הלכתיים של סכנה וכולי, אנשים הם אלה שדבקו במצווה.
כן, אנחנו רואים דווקא גם שהייתה גזירה נוראה, גזירת ההגמון, שבתולה נבלת להגמון תחילה. אפשר היה לומר איזה תירוץ הלכתי, כן? שסך הכל מדובר באונס ודבר, ואנוס רחמנה פטרי, אז אנוס פטור מן הדין. אבל הגמרא בעצמה אומרת שהצנועות לא קונות את זה, לא קונות את הלוקש הזה, לא מוכנות לתמה את הגוף הישראלי, והמרד, בניגוד למה שכתוב בספר החשמונאים או ספר המכבים, שזה התחיל מתגובה של מתתיהו על על הכוונה לעבוד עבודה זרה בכפר שלו, בכפר מודיעין, אז במדרשים מובא שמדובר בסך הכל הבת של יוחנן כהן גדול שלא הסכימה להיכנע לדבר הזה, ונהגה בחוסר צניעות מופגן בחתונה שלה, ואחיה אמרו להורגה. אמרו לה, מה, את לא מתביישת, זה פוגע בצניעות. כלומר, זה שבאותו לילה היא תיבה אל האגמון לא מפריע לאף אחד. כי זה מותר לפי הלכה, אבל ככה בציבור, לנהוג שלא בצניעות, הדבר הזה הרגיז אותם מאוד, אז היא אמרה להם, רגע, 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 למה אתם, אם כבר אכפת לכם מהצניעות, אז תעשו משהו נגד ההגמון, אמרו, אי, זה רעיון טוב, הלכו והרגו את ההגמון, וככה התחיל המרד החשמונאי. כך שאנחנו רואים שלנשים ולרגישות המיוחדת לקדושת ישראל, יש תפקיד מרכזי מאוד בחג הזה, לא במקרה, דווקא נשים נהגו שלא לעשות מלאכה בזמן שהנרות דולקים.
כן. שאלה אחרונה רב, אני באמת הייתי שמח להמשיך לדבר איתך, אבל יש לנו, אנחנו מוגבלים בזמן, ואנחנו עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. חג חנוכה, יש לו מקור שהוא מקור שקשור, מקור קדום, קדום מאוד, שקשור לאדם הראשון.
כן, חג האור. חג האור, אנחנו רואים ש התלמוד בעצמו מעיד על כך שמכיוון שזה הזמן של היום הקצר ביותר בשנה ואחר כך האור מתחיל לחזור והיום מאריך, אז התלמוד מייחס לאדם הראשון חג של שמונה ימים, החל מה-24 בדצמבר בעצם ועד הראשון בינואר, שהפך להיות הסבא של החג הרומאי, חג הסטורנליה, ואחר כך הנוצרים גם הפכו אותו לחג המולד. אומר התלמוד, הוא התכוון לשם שמיים, התכוונו לעבודה זרה. בעצם זה משהו אוניברסלי, התחושה שזה הזמן בתקופה הזאת להוסיף אור בעולם, אז עובדי עבודה זרה עושים את זה בסגנון שלהם, אנחנו בתוך הקדושה עושים את זה בסגנון הראוי לקדושה, וברור שאם כן, זה שהחשמונאים הוסיפו אור בעולם החל מקפה וכסלם, והדבר הזה איננו מקרי, הוא תולדה של המוכנות, ההכנה שיש ליום הזה, הפוטנציאל של היום הזה, להיות היום של הוספת האור בעולם.
זאת אומרת, אחרי החטא, האדם הראשון פתאום ראה את הימים מתקצרים, ואת האור הולך ודועך בעולם, והוא נכנס לחרדה גדולה, שמה הוא פגם כל כך, בצורה כל כך משמעותית בעולם, שהעולם הולך ונחשך, ואז פתאום הוא רואה שהימים מתחילים להתארך, והוא מרגיש צורך לחגוג על כך, שבעצם הימים האור הולך וגדל.
מה להפנות? למסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א', שמה הדברים מבוארים יותר.
היינו שם, שיעורי הבית יהיו בתוכנית הבאה. הרב, תודה רבה לך.
תודה שמח לך ולכל בית ישראל.
אמן, 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 תודה רבה. אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שובר שורות. תוכלו למצוא אותנו בערוץ היוטיוב ובאתר האינטרנט שלנו. תוכלו ללחוץ על כפתור הפעמון ולקבל התראה בכל פעם שיעלה תוכן חדש שלנו. תודה רבה וחג אורים שמח.